זהו, אז נתחיל. קנטתי, נתחיל. טוב, מצטער, זה פעם שנייה שזה קורה לי. אל תתייאשו ממני, אם אתם רואים שלא מגיע, אז סליחו לי משהו, מייל, וואטסאפ, עדיף מייל, וואטסאפ לא תמיד אני רואה. פה אני מול המחשב, אז אני רואה את המייל. טוב, היינו בפרק י' כמובן, ואני כתבתי דברים והכנסתי אותם לאתר איפה שהיה, שלום פנחס, סליחה על האיחור, סליחה שחיכיתי, אני ממש מצטער, ושלום מריאל, אתם לא מכירים, יש לנו פה משתתף חדש ומאוד יקר בשם רועי, ו... כן. אני כתבתי דברים ושמתי אותם גם באתר איפה שהשיעורים, איפה שהקישור ליוטיוב. עוד לפני השיעור הזה, זה כבר פתחתי על הדף, פתחתי על הדף ורשמתי שם, זה יצא די ארוך בסוף. אני לא אחזור על הכל, בדרך כלל העיקרון הוא שמי שמשתתף בשיעור, אין לו שיעורי בית לקרוא דברים, מספיק שמקדישים את הזמן והכושר והמאמץ השיעור, אבל לא כל הדברים שם הם ממש מגוף השיעור, וזה קצת הרחבות של דברים, אז מי שרוצה את זה יותר עם הרחב, אז אפשר לראות שם. עכשיו, אני אגיד רק נקודה משם, שבכל זאת היא חשובה לנו, היא חשובה להבין את הפרק, אז אני אגיד אותה, אני אשתדל בקיצור. יש את אריסטו מדבר הרבה על המושג שנקרא עצם. יש דברים שהם עצם. מה זה עצם? במטאפיזיקה גמא, שזה בעצם הספר הראשון שממש מתחיל את המטאפיזיקה, גם הזה השלישי. הראשון והשני זה קצת הקדמות, בראשון הוא סוקר את הדעות של אלה שהוא לפניו, בשני זה גם איזושהי כניסה לדברים, ובפרק השלישי הוא ממש מתחיל את הספר עצמו. גם בפיזיקה זה ככה, הפרק הראשון והשני, הספר הראשון והשני, סליחה, לא פרק, גם במטאפיזיקה זה הספר הראשון והספר השני הם יותר הקדמה, גם בפיזיקה שני הראשונים הם יותר הקדמה, זה הקדמה שצריך אותה, אבל גוף הספר מתחיל בספר השלישי, גם במטאפיזיקה וגם בפיזיקה, זה מעניין. אז במטאפיזיקה גם כשהוא מתחיל, הוא אומר שהספר הזה עוסק במציאות כמציאות, במציאות כשלעצמה, ועצם זה מילה נרדפת למציאות, וגם אחד זה מילה נרדפת למציאות. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני אומר ראובן, אמרתי עצם, ראובן זה עצם, משהו ש... ואם אמרתי ראובן קיים, ואם אמרתי ראובן אחד, אז שלושת האמירות האלה הן שוות, זו אותה אמירה בעצם, אין הבדל. עכשיו, מה זה עצם? אז הגדרה של עצם בעולם הטבעי, בעולם שלנו, החומרי, זה דבר שקיים. מה זה יקרה דבר שקיים? דבר שמחובר מצורה וחומר. למשל, בן אדם הוא קיים בעולם אם יש לו גוף ונפש. אם הוא מת, אז לפי ההלכה נגיד, אשתו מתחתנת עם מישהו אחר, לוקחים את המחלקים לרשם את הרכוש שלו, כתוב שבעולם שלנו גזרה על המת שהשתכח מהלב אחרי שנה, הוא איננו. אומרים, כשרוצה להגיד שמישהו נפטר בשפה יפה, אז אומרים, הוא איננו. הבן אדם פלוני הזה איננו, מבינים, הוא נפטר, הוא לא פה. עכשיו, בעולם הזה הגדרה שנמצא זה שהוא עם נפש וגוף, אחרת הוא לא נמצא. בעולם המופשט, הגדרה שנמצא זה שישות מופשטת, זה כבר נקרא עצם, זה נקרא שהוא נמצא כי בעולם המופשט, בעולם הבא אין גוף, ונשמתו בלי גוף, נפשו, בלשון של הרמב״ם, היא נהנית מזיו השכינה, ודווקא הוא יותר קיים, זה לא שהוא באמת לא קיים. שאלה איך מגדירים קיים, זה קובע איך מגדירים עצם. עכשיו, אריסטו מדבר על עצם הטבעי, עצם בעולם שלנו, עולם החומרי, שזה חומר וצורה. עכשיו, הוא אומר, יש דבר מפורסם אצל אריסטו שקורא לו עשרת הקטגוריות של אריסטו, זה נושא מאוד מפורסם מהיסודות של המחשבה של אריסטו. בעצם עשרת הקטגוריות זה אותו דבר מה שמדברים על עשרת הספירות. למה? הוא אומר ככה, נגיד יש לי עגבניה, זה עצם, דבר שקיים. גם הוא אומר, אפשר להגיד עגבניה, אם אמרתי רק את המילה עגבניה, אמרתי את העצם. אם אמרתי עגבניה נמצאת, חזרתי על עצמי, והיא עצם, היא נמצאת. להגיד עגבניה אחת, זה גם אומר אותו דבר, כי החוש בעצם רואה אין סוף של כתמים, מראה כזה מתנועה של רשמים על העיניים. אני רואה את הגווניה פה, את הגווניה שם, אני רואה את המצד זה, מצד זה, אני רואה את הבאור, אני רואה את הבצל, אני רואה חצי של המוצל, חצי מואר, יש לה גם על הירוק הזה מלמעלה, שהוא בכלל, מי אמר שהוא הגווניה? אז גם מי אמר שהגווניה פה והגווניה שם זה אותה הגווניה, שזה הגווניה בכלל. זה כתם אדום, הכתם האדום הזה נניח על יד שולחן חום, אז יש כתם אדום וכתם חום. מי יגדיר שהכתם האדום זה עצם לבד והכתם החום זה עצם לבד? אולי חצי מהכתם האדום זה מתחבר עם חצי מהשולחן, אז אם הוא מתחבר אז כל צירוף יכול להתחבר, כל הרשמי חושים, אז אין עצמים. יש רק ריבוי. זה מה שהרקליטוס אמר, שאדם לא יכול לטבול פעמיים באותו נהר, כי הנהר זה ריבוי שמשתנה, הוא לא עצם, הוא היה לפני אפלטון, אפלטון התחיל מהקושיות של הרקליטוס, זה מה שפתח לו את העיניים, כי הרקליטוס שאל, הנהר הוא לא אותו נהר, הוא בכלל לא נהר, התלמיד של הרקליטוס, קרטילוס, אומר, אז גם אי אפשר פעם אחת לטבול בנהר, כי זה לא נהר, כי אם הוא כל הזמן משתנה, אז הוא כל הזמן אחר, אז אתה אומר שהוא נהר. הוא כל הזמן בשינוי, העולם הוא כזה, העולם כל הזמן בשינוי. מה משתנה? הרשמים של החושים, כאילו, מה שאתה קולט. אז איפה אתה רואה פה דברים בכלל? למה יש עגבניה? למה יש שולחן? מה הופך את המרק רשמי חושים לדברים שהם עצם, הכוונה שהם אחד. הגווניה זה הכוונה, כל הרשמי חושים שהגווניה משדרת לי לחושים, הם כולם דבר אחד. זה חידוש גדול. זה נקרא שיש פה הגווניה שהיא נמצאת, לא רק הרשמים של החושים. זה עוד פעם חוזר לזה שעצם זה להיות נמצא. עכשיו, מה זה הקטגוריות של אריסטו? יש את קטגוריית העצם, היא הראשונה, ויש את תשע קטגוריות אחרות. קטגוריות אחרות, קל להבין מה הן אומרות. יש קטגוריית הכמות, הכמות זה לא כמה גווניות יש, זה לא זה, אלא הכמות זה שאלה אחרת על הנושא שיש כמה גווניות, בעצם אין כמה גווניות, כי כל הגווניה היא אחרת. הן לא זהות, ממש. הן תמיד קצת שונות, באטום אחד הן קצת שונות, לפחות אם זה... אין זה, אין זה, אז כמו שיש עגבניה ומלפון, אז יש עגבניה זאת, ועגבניה אחת שהיא שונה ממנה, אז כל אחד הוא ייחודי, כל אחד הוא אחד, אין הרבה עגבניה. אבל קטגוריית הכמות זה המידות. לעגבניה יש רוחב, גובה, עומק, מידות. המידות האלה הן מגדירות אורך, מידת אורך. אז מידת אורך זה קטגוריית הכמות, כי לאורך יש כמות כלשהי, יש לה איזשהו אורך, איך שלא תמדוד אותו בסנטימטרים, באינצ'ים, לא משנה. זה דבר שהוא הוא כמותי, אורך זה כמות מסוימת. אז זה נקרא קטגוריית הכמות, זה הקטגוריה השנייה, השלישית זה האיכות. האיכות זה כולל את כל הטעמים, הריחות, הצבעים, המרקמים, הרעשים שזה עושה, אם זה זז או לא זז, אם זה המשקל של זה, כל הדברים, כל המאפיינים, כל התכונות חוץ מהכמות, הם בתוך הנושא של איכות. אחר כך יש קטגוריה שגם זה הזמן, העגבניה נמצאת בזמן מסוים, היא נמצאת, היא לא נמצאת מחוץ לגדרי הזמן, היא לא נצחית, יש לה זמן שהיא נוצרה, זמן שהיא תמות, והיא משתנה גם לזמן, היא נמצאת בזמן מסוים, היא לא נמצאת בלי זמן, רק הקדוש ברוך הוא, או לא יודע, אם רק, דברים מופשטים הם בלי זמן, 1 ועוד 1 שווה 2, זה ישות מתמטית שהיא נמצאת, לא, היא נצחית, היא לא משתנה עם הזמן, אבל נגיד הכוונה, אז יש לה זמן, יש לה גם מקום בעולם, היא נמצאת במקום כלשהו, בזמן כלשהו. יש עוד קטגוריות, לא כולם קל להבין אותם, יש עליהם קושיות, מבחינה לוגית טהורה, יש קושיות רציניות על הקטגוריות, אבל אם מבינים שזה נגד הספירות, פתאום זה מתבהר מאוד. כתבתי על זה באיזה מקום, לא אכנס לזה עכשיו. אז הקטגוריות הן די מובנות, חוץ מקטגוריית העצם. מה זה קטגוריית העצם של הגווניה? אפשר גם להסתכל על זה ככה, להסתמר, הצבע האדום קיים בטבע? כן, הוא קיים בטבע, כי יש דברים אדומים, אז הצבע האדום קיים, אבל אתה לא יכול להסתכל על הצבע האדום, איפה? תביא לי את הצבע האדום. אני אוכל אותו ולא יהיה צבע אדום, אתה אומר, זה לא ככה. אז צבע אדום קיים כצבע, זה צורת הקיום שלו, כקטגוריית איכות. קטגוריות זה צורות קיום, זה אופנים של קיום, כל האופנים האפשריים של קיום הם נמצאים שם. נגיד מידה, אורך. אורך זה דבר שקיים בעולם? כן, יש אורך בעולם. תביא לי אורך, תראה לי אורך, אני רוצה לנגוע באורך. אורך של מה? לא יודע, אורך. יש דבר כזה, הוא קיים, אבל הוא לא קיים כעצם, הוא קיים כקטגוריה. זה צורת קיום, הוא קיים כאורך, הוא לא קיים כעצם. אם אתה אומר, אני רוצה לנגוע בדבר, לתפוס אותו, לראות אותו, אז אתה צריך עצם, שהוא יהיה בו את הכל. פה אתה מבודד זווית מסוימת, וזה צורת קיום מסוימת. שאלה מה צורת הקיום שלי. עכשיו, כל קטגוריה אפשר להסתכל לבד. יכול להסתכל על אורך. בעולם אורך, זה קטגוריית הכמות. יש צבע. יש בעולם צבע. זה קטגוריית האיכות, או אותם, או איך, או כל דבר. אז אני יכול כל קטגוריה להסתכל לבד, ואומר, יש דבר כזה בעולם. עכשיו, מה זה קטגוריית העצם? אז עצם פירושו להיות קיים, אז קטגוריית העצם זה הכוונה שהגווניה קיימת. מה זה אומר? כאילו אפשר להתחיל להבין את הפשוט, אני אגיד לכם למה אני מדבר כל זה כאן, אני רוצה לדבר על הרצון הראשון, כי הרצון הראשון זה נושא מפתח בירד עלה. הרצון הראשון זה העלייה, והקטגוריות האחרות זה הירידה, זה האינסוף והצמצום, שהאינסוף זה העלה והצמצום זה הירד, תכף נראה את זה בפנים. אז אני אגיד לכם למה אני חותר, בשביל שיארגן קצת המחשבה, כתוב שהעולם הארצי, החומרי, לא יכול להימצא בלי ממציא. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, שיש מצוי ראשון שהוא ממציא כל נמצא. ואם לא הוא, אז כל הנמצא מעינה. עכשיו, אני שואל, הוא נותן לנו את המציאות, מה זה בדיוק? מה זה נקרא שהוא נותן לנו את המציאות? זה לא כמו בנאי שבונה בניין, או נגר שעושה ארון, הוא נתן לו את המציאות. כי נגר או ארון, הוא נותן את המציאות, נגר וארון, הנגר נותן מציאות לארון, אז הנגר אחר לא יכול ללכת הבית, יכול גם למות, והארון נשאר קיים, כי הוא כבר קיבל את המציאות. אז פה זה לא ככה. אז מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את המציאות, משפיע אלינו? הוא לא בדיוק נותן, כי זה לא שלנו, זה לא, מתנה זה כי אני נותן לך, עכשיו זה שלך. אני עושה ארון, נתתי לו מציאות, עכשיו זה שלו, הוא לא צריך אותי יותר. יכול להגיד לי תודה, אבל הוא לא, יש לו מציאות משלו גם בלעדיי. עכשיו, העולם הוא לא כזה. אין לו מציאות בלי הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא מקבל? אז הוא לא בדיוק מקבל מציאות לעצמו. אז מה הוא כן מקבל? מה קורה שם? אז מה פירוש השם עושה שאנחנו נמצאים? מה קורה? תכף, וזה קשור לנושא של עלה ירד, תכף נראה את זה. אז זה, 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 זה מה שאני מדבר עליו כאן כשאני מחפש את הנושא של עצם. עכשיו, אם... זה אריסטו אומר שעצם זה הפירוש שהדבר נמצא. אפשר להבין זה פשוט, נגיד, אני יכול לחלום על עגבניה ועל כל הטעמים והריחות שלה והמגע שלה והמשקל שלה וש... לפעמים בן אדם אומר, תצוות אותי שאני יודע שאין לו חולם. הוא מרגיש צוויתה, אז הוא יודע שהוא לא חולם. אולי את החולם שצפתו אותך ואת החולם שכואב לך, מה? זה לא מוכיח שום דבר. אז איך אתה יודע שאתה לא חולם? באמת לא יודע. אני חולם על הגווניה, ואני חולם שנופת לי על הראש וכואב לי. אז אני חולם שכואב לי, הכל חלום. אז מה? מה זה? אז מה זה כמה הגווניה שנמצאת והגווניה שחלמתי? מה ההבדל? הם יכולים להתנהג בדיוק אותו דבר. כל מה שיש במציאות יכול לקרות בחלום, הכל. אז מה זה? אז מה זה מציאות בכלל? מה ההבדל? מה ההבדל בהגווניה שחלמתי על הגווניה שנמצאת? מה זה להיות נמצא? אז זה סוד, זה דבר מאוד לא פשוט. יש פילוסוף גדול, ברטרנד ראסל, אני חושב שהוא אמר את זה, ראיתי שמביאים, לא קראתי בפנים, שהוא אומר, אם אתה לוקח מהגווניה את כל הקטגוריה, אין לה מרקמים, אין לה צבעים, ריחות טעמים, אין לה מידות, אין לה אורך, לא שהאורך שלה קטן, אין בכלל. היא מופקעת מעניין של אורך רוחב גובה, היא מופקעת מעניין של טעמים, ריחות צבעים, כל זה, היא מופקעת ממשקל, היא מופקעת מזמן ומקום, לא נשאר לך כלום. אז במה הגווניה, איך, הגווניה כבר לא קיימת, אם לקחתם מנה את כל 9 הקטגוריות, השארת אותה לא קיימת, וגם לא הגווניה, היא במה ישנה עכשיו עם לפפון, לפפון ירוק והיא אדומה, עכשיו לפפון יש טעם כזה, לא יש טעם כזה. עכשיו, הוצאת ממנה את כל האיכויות, הוצאת ממנה את הזמן והמקום, אז כאילו, אז גם היא לא קיימת, וגם אם היא קיימת, אז למה, איך אני יודע שהיא לא מלפפון? מה הפכת על הגווניה בכלל? אז הוא אומר שזו המצאה של אריסטו שהוא לא מבין, זה לא נכון, הוא חולק. אבל אריסטו אמר את זה, וכל הפסמים אמרו בעקבותיו. הרמב״ם בהתחלת, בחלק א', פרק נ"ז, אומר שהמציאות זה מקרה למהות. זאת אומרת, סיבות של דבר זה 4, פועל, חומר, צורה ותכלית. הוא אומר, חומר וצורה זה המהות של הדבר, זה פועל ותכלית, זה מה שנותן לו את המציאות. זה לא משנה את המהות שלו, אז הופך את המהות שלו לנמצאת, מישהו פעל אותו, מישהו עשה שהוא יהיה. לא רק שזאת תהיה הגדרה שלו, זאת תהיה המהות שלו, זה באמת יהיה נמצא. אז הוא אומר שהמציאות היא מקרה לעגבניה, העובדה שנמצאת מקרה פירוש, לא שהיא לא הייתה חייבת לקרות והפילו קובייה ויצא במקרה שהיא קיימת, אלא זה לא מונח בה המציאות שלה. היא מקבלת המציאות שלה מבחוץ. כל דבר שהוא לא בי, הוא לא במהות שלי, אז הוא נחשב מקרה בשבילי. אז לא במהות שלה להיות נמצאת. הקדוש ברוך הוא לבד במהות שלו להיות נמצא. לעגבניה זה מקרה שהיא נמצאת, הכוונה זה חיצוני לה. עכשיו, אני אגיד, אני לא אכנס, אני בכתיבה אני הערכתי בזה קצת יותר, וכתבתי זה בעוד מקומות קצת יותר, זה נושא מאוד ארוך, אני אגיד רק את הסוף, בלי כל המהלך בדרך של ההבנה. נגיד, כשאומרים, הרמב"ם אומר שהעולם הוא, יש ממציא שהוא ממציא כל נמצא, העולם הוא מקבל את המציאות שלו מהבורא, אז הוא אומר, בהתחלת הלכות יסודי התורה, גם במורה נבוכים זה מופיע בהרבה מקומות, הוא אומר, אם לא היה הקדוש ברוך הוא, אי אפשר שיהיה עולם, כי דבר שיכול, לא משנה, לא משנה למה, לא ניכנס, אני לא רוצה להאריך יותר מדי. הדוגמה שהרמב״ם מבין את זה, זה במורה נבוכים, בכמה מקומות, זה כאילו אם יש קרני שמש, אם אין שמש, אין קרני שמש, הקרני שמש מקבל את המציאות שלהם מהשמש, אבל זה לא כמו נגר וארון, שתיקח עם פה את הנגר, אז נשאר ארון, אם תכבה את השמש, לא יהיו קרני שמש, או הוא מביא עוד משל, צל, יש גוף מטיל צל, תיקח את הגוף, לא הלך הצל, נכון, הצל קיבל את המציאות שלו מהגוף שמטיל את הצל, אבל המציאות היא לא שלו, היא לא פנימית לו, היא לא מונחת בו, היא לא במהותו, זה לא דבר שיש לזה עצמאית שלו, אלא אם תיקח את הגוף שמטיל את הצל, אז אין צל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאין פה שני עצמים, השמש וקרני השמש. אם זה היה שני עצמים, אז תיאורטית אפשר, תיקח מפה את השמש וישאר לקרני השמש. כי אם יש עצם אחד ועצם שני, לקחת את האחד, אז נשאר השני. אפילו שאחד ברא את השני, זה כמו נגר וארון. יש נגר זה עצם אחד, יש ארון זה עצם שני. נכון, הנגר ברא את הארון. אבל עכשיו, אחרי שהוא ברא, יש לי שני עצמים, נגר וארון. תיקח את הנגר, נשאר ארון. אז גם פה, אם יש שני עצמים, קרני שמש והשמש, תיקח את השמש, נשאר הקרני שמש. אפילו שהם נוצרו מהשם. אלא מה? יש כאן רק עצם אחד, השמש. השמש עצמה קיימת בשני אופנים. היא יכולה להיות קיימת באופן עצמי, נבדל, שלא בורא שום דבר, שלא מגלה את עצמו בשום צורה, כמו אינסוף ברוך הוא, ואז אין קרני שמש. יכול להיות שיהיה צמצום, והשמש היא עצמה קיימת כגוף עם קרניים. אין פה שני עצמי, יש עצם אחד, עצם אחד יש לו שני אופני קיום, אחד עם קרניים ואחד בלי קרניים. גם כשיש קרניים זה עצם אחד. זה שני אופנים, שתי צורות מציאות של עצם אחד, עם קרניים ובלי קרניים. עכשיו, בגלל שזה עצם אחד, תיקח את השמש, לקחת את הקרניים, כי זה עצם אחד, זה לא שני עצמי, זה מציאות, זה דבר, זה הוויה אחת, זה מציאות אחת, אי אפשר להפריד, זה כמו, לא יודע, דוגמה, לא משנה, זה מובן, זה מספיק מובן, זה דבר אחד. אז עכשיו, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, יש לו מציאות כאין סוף, ואז אין נבראים, זה כמו שמש בלי קרניים, הוא עצמו יש לו מציאות כדבר שהוא עם צמצום, צמצום זה אומר שיש נבראים, הוא צמצם את עצמו, אז הפירוש שיש נבראים. עכשיו, הנבראים זה כמו קרני שמש מהבורא, הכוונה שאם אין בורא אין נבראים, כמו שאם אין שמש אין קרני שמש, הכוונה שגם אחרי שיש נבראים, יש פה רק עצם אחד שזה הבורא. אין יותר, אין שני עצמים. זה פה מהפכה עצומה, זה עוקר אותנו מההסתכלות הרגילה. נגיד, דתיים תמיד מתווכחים, יש אלוהים אין אלוהים. אז בעצם הוויכוח הזה אומר שאלוהים זה עצם ואני עצם, והעולם עצם. אני כעצם שואל, האם העצם הוא קיים או לא קיים? אבל אם יש רק עצם אחד, וכל המציאות היא רק עצם אחד, אין בה שני עצמים בך, אין בה שני דברים, אז מה פשוט, אין אלוהים, אז אין כלום. אין בך, אנחנו לא תופסים ככה את המציאות. אני הולך להתפלל אליהם, אני הולך לקיים את המצוות של אליהם, אני מאמין באלוהים, אבל יש אותו ויש אותי, הוא עצם, ויש עוד עצם חוץ ממנו, שזה אני שמאמין בו, שחושב עליו, שכופר בו, לא משנה. אז ככה זה הסתכלות שלנו, אבל זה הסתכלות של ההמון, המגושמת, אבל הרמב״ם אומר, שבאמת זה בכלל לא ככה, אין שני דברים, אין שני עצמים, יש תמיד רק עצם אחד, אז מה זה עצם האחד הזה? זה יש עצם אחד שאין עבריים, שזה הבורא כאין סוף בלי צמצום, ויש עצם אחד שזה אותו עצם עצמו, שהוא כמו שמש וקרניים, הוא עם צמצום, הקרניים זה צמצום של השמש, זאת אומרת זה האור של השמש כשהוא מוקטן, שהוא במצב שאפשר להסתכל עליו, השמש עצמו מסנברת, אתה נשרף, אין תפיסה. רק את הקרניים, אז יש תפיסה, אז הצמצום של השמש, אבל זה השמש, זה לא משהו אחר. אז קטגוריית העצם זה הכוונה, העגבניה זה הקדוש ברוך הוא מצומצם. עכשיו, למה היא לא מלפפון? כי הצמצום מונח, הצמצום נובע מהאינסוף. זאת אומרת, אם אני שואל, למה יש 10 ספירות ולא 17? למה יש שמיים כחולים ואדמה חומה? למה יש בכלל שמיים וארץ? למה יש כך וכך גלגלים, כך וכך כוכבי לכת? פשוט זה מה שקדוש ברוך הוא רצה, הוא וירא אלוהים כי טוב. אתה לא יכול לשאול על זה, כי זה הצמצום, והצמצום בא מתוך מי שהשפיע את הצמצום. מונח בקדוש ברוך הוא עצמו, באינסוף עצמו מונח בו שהוא אל מצטמצם. קוראים לו אל מסתתר אתה. מסתתר, הצמצום גם מסתיר אותו, כי הוא מקטין אותו, מקטין את הגילוי שלו. מגביל את הגילוי שלו, מסתיר אותו גם מגלה אותו וגם מסתיר אותו. פעם דיבר על זה שכמו שהגוף, הוא גם מגלה את הנפש והוא גם מסתיר אותה ביחד. אני רואה בן אדם, אני רואה בעצם את הנפש שלו, אני רואה את המעשים, את התנועות, את המבטים, את הטון דיבור, אני רואה את הנפש, אבל זה גם מסתיר את הנפש, הגוף. אני לא רואה אותה ממש, את עצם הנפש. אני רואה דרך התקנה מסוים, דרך קטן מסוים. אז זה מונח בו שהוא סיבת המציאות. זה מה שהרמב"ם אומר שיש תואר חיובי אחד שאנחנו כן אומרים עליו, שזה כמו ראובן שבנה את החומה והרג את הבגד וחרש את הדלת, הוא סיבת המציאות של הדברים. זה אנחנו יודעים על האינסוף. למרות שאין שום תפיסה באינסוף, אבל זה אנחנו יודעים, אי אפשר לזוז מזה. יש דברים והם לא יכולים למצוא לבד. הרמב"ם מסביר למה אין אפשרות שהנבראים ימצאו בלי ממציא. באופן שאין להם מציאות משלם, אם אין להם מציאות משלם, אז איך הם ימצאו? ולא יכול שיש להם מציאות משלם, כי אז הם היו נצחיים, הם היו אחריכם מציאות, כי אם אני סיבת מציאות של עצמי, אז הקדוש ברוך הוא אחריכם מציאות, כי הוא סיבת המציאות של עצמו, אני לא סיבת המציאות של עצמי, אז אם לא, אז אם אין סיבה אחרת חיצונית לי, שעושה שיהיה לי מציאות, אז לא יהיה לי מציאות. אז לא יכול להיות שהנבראים נמצאים בלי ממציא. והממציא הזה הוא אין סוף, אנחנו לא מבינים בו כלום, אפשר להגיד עליו שום דבר, אבל אפשר רק להגיד שסיבת המציאות זה התואר החיובי שאומרים על אין סוף, זה חידוש גדול. והתואר הזה גם יש בו זוויות, אז אני אומר שהוא גם רוצה, כי הוא המציא את המציאות, אז הוא רצה אותה, הוא אפילו אולי רוצה זה פירוש גם אוהב. וגם יודע, גם יכול, זה הכל בתוך אותו, זה הדבר, אותו דבר עצמו, כן, זה כבר נפתח, אבל זה הכל אותו תואר שהוא הסיבת המציאות. שנייה, אני אקריא לכם מילים מהרמב"ם, מספר משנה תורה, הוא אומר את זה כל כך יפה, כל כך ברור, שחבל לא לראות את זה בפנים, תכף, הלכות יסודי התורה בפרק ב', הלכה ת' ויוד, הוא כותב, כל הנמצאים, חוץ מהבורא, מצורה הראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, צורה ראשונה זה הגלגל הכי גבוה, עד היתוש הכי קטן, טבור באמצע האדמה, באדמה, הכל מכוח עמיתתו נמצאו. ולפי שהוא יודע עצמו ומכיר גדולתו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. זאת אומרת, הוא לא יודע את היתוש, הוא יודע את עצמו. אבל בגלל שהוא יודע את עצמו, היתוש לא נעלם ממנו. ואז הוא ממשיך יותר ברור בהלכה הבאה. הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמו שהיא, ואינו יודע בדעה שחוץ ממנו, הוא יודע את עצמו, שזה הוא עצמו, אני יודע את עצמו, לא משנה. זאת, הוא יודע רק את עצמו, הוא לא יודע שום דבר אחר, כי הוא אין סוף. אומרים שהקבלה כל הזמן כשהיא מגיעה לאין סוף, היא אומרת, אי אפשר לדבר שום דבר על אין סוף, אי אפשר לחשוב עליו, אי אפשר להבין, אי אפשר לתפוס, אין שום, אין מחשבה תופס בו כלל, אז נדבר על הספירות. הרמב"ם לא מתבייש, הוא כל הזמן מדבר על האינסוף, הרבה, הוא אומר על הרבה דברים, הוא כל הזמן עוסק באינסוף, שהקבלה מפחדת להגיע לשם, אז הוא כן, אז הוא אומר בסדר, הוא יודע את עצמו, טוב, אחר כך הוא אומר, לפיכך הוא יודע את עצמו, ואז הוא יודע את כל הברואים גם, לפיכך, סליחה, לא, הוא קודם כל מתחיל זה שהוא יודע רק את עצמו, זה מה שהוא יודע. לפיכך, אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים, כמו שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידעם. זאת, אני יודע את היתוש מחמת היתוש, לא מחמת עצמי. אם אני מכיר את עצמי, אני לא מכיר את היתוש. איך אני אכיר את היתוש? אני צריך לצאת מעצמי, להכיר דבר שהוא חוץ לעצמי, את היתוש, הידיעה, הכוונה, ידיעתי שיש פה יתוש, באה לי מהיתוש אליי. יתוש הוא חוץ ממני, ממנו מגיעה הידיעה על, על, על מציאותו אליי. זה נקרא שאני יודע את היתוש מחמת היתוש, מסיבת היתוש. מה הסיבה שאני יודע שיש יתוש? היתוש שנמצא הוא הסיבה שאני יודע שיש יתוש. זה בא ממנו הידיעה. אם אני יודע רק את עצמי, אז אני לא יודע את היתוש, אז הוא אומר לא. אז הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, הוא לא יודע את היתוש מהסיבה שקיים יתוש ומזה הוא יודע שהוא קיים, אלא הפוך, מחמת עצמו ידעים, הוא יודע את עצמו, ואז הוא יודע את היתוש, למרות שהוא יודע רק את עצמו, אז עצמו היתוש זה עצמו, זה מה שכתוב פה, ממש, בפירוש, היתוש זה עצמו של הקדוש ברוך הוא, הוא יודע רק את עצמו, ומחמת עצמו, והוא יודע את היתוש ואת כל הנבראים. לפיכך מפני שהוא יודע עצמו, יודע הכל. למה? שהכל נסמך בהווייתו לו. המציאות של כל הדברים נסמכת אליו. זאת אומרת, אין להם מציאות עצמית, המציאות שלהם נסמכת עליו. מה זה נסמכת בדיוק? אני לא יודע להגיד. גם הרמב"ם, זה סודות, זה הסוד של מעשה מרכבה, שהמציאות נסמכת עליו, אז הרמב"ם פה בהלכות משנה תורה, זה לא ספר סוד, זה ספר לעם, זה ספר לעם הרחב, זה הפשט של התורה, אז הוא אומר את זה רק במילה אחת, נסמכת, כי איך תגיד את זה בדרך של פשט לעם הרחב, את משהו כזה סוד, אז הוא מצא את הדרך להגיד, המציאות נסמכת. אבל הבנה נסמכת, הכוונה שהיא לא עומדת לעצמה, היא לא קיימת לעצמה. עכשיו, אז יוצא שהקדוש ברוך הוא, עצם העובדה שהוא מצטמצם, זה מונח בו, זה נובע ממנו, זה בא מתוך האינסוף, שהוא מצטמצם, ואנחנו לא יכולים להבין את האינסוף, ולא יכולים להבין. עכשיו, גם למה הוא מצטמצם דווקא בצורה הזאת? למה הנבראים הם כאלה ולא אחרים? זה נובע ממנו, אז אין לנו שם שאלה, אנחנו לא יכולים לשאול את השאלה הזאת בכלל, כי הוא נובע ממנו שהוא מצטמצם בכלל, ונובע ממנו איך הוא מצטמצם. אז נובע ממנו שהוא מצטמצם לעגבניה ומלפפון. עכשיו, העצם של העגבניה, קטגוריית העצם של העגבניה היא כזאת, עגבניה נמצאת, מה הפירוש של עגבניה זה הקדוש ברוך? כי רק הוא נמצא. עכשיו, אם ככה, אז עגבניה ומלפפון הם אותו דבר, כי הקדוש ברוך הוא אחד. אז אם עגבניה זה מציאותה, זה מציאות הקדוש ברוך הוא. מלפפון מציאותו, זה מציאות הקדוש ברוך הוא. אז לא צריך להיות הבדל בין עגבניה ומלפפון. אז העגבניה זה המציאות של הקדוש ברוך הוא, שהיא מצומצמת לעגבניה. והמלפפון זה מציאות הקדוש ברוך הוא שמצומצמת למלפפון. אז הנקודה שיש כאן את המציאות של הקדוש ברוך הוא שמתחילה מהאינסוף, ששם הגבלים הם לא פונים אחד, כי באינסוף אין צמצום, אין הבדלים, אין שוני. אז שניהם המעיין שהמציאות של הגבלים הם לא פונים, נובעת ממנו זה אינסוף עצמו, ושם אין הבדל ביניהם. עכשיו, נקודת הנביאה של המעיין הזה, מהאינסוף לצמצום, שזה הסוד מעשה מהכבה, נקודת הנביאה נובעת מהמעיין, שזה האינסוף ששם הכל אחד, אבל נקודת הנביאה של המעיין יוצאת לזרמים, כמו שכתוב בראשית על שהנחל התפצל לארבע ראשים. זה מעיין שמתפצל לזרמים, זה כבר הצמצום. הצמצום הוא ריבוי, הוא שוני, הוא הרבה דברים שונים. אז הוא מצטמצם, המעיין הזה מתפצל לנחל של הגווניה ולנחל של מלפפון, ששניהם זה צמצומים של אותו אינסוף. איך האינסוף יכול להצטמצם בשתי מהויות שונות של אחת הגווניה והמלפפון? זה סוד הצמצום, שהופך מאינסוף למוגבל, ובמוגבל יש הגדרות ויש גם ריבוי, יש הגווניות, מלפפונים, חתולים, אנשים, כל דבר. אז היניקה של העגבניה מהמעיין הזה, כאילו שוטה מהמעיין של המציאות, הרמב"ם קורא לזה שפע, והוא אומר ששפע זה מעיין, מים שופעים מהמעיין, באותה צורה המציאות שופעת לעולם מהבורא, כמו שמים שופעים מהמעיין, המקובלים יותר קוראים לזה ההצלה, הצילות. הצילות, הפירוש הצילות זה כמו להדליק נר מנר. המציאות עוברת אלינו, כמו שהאש עוברת מנר לנר. אז הרמב״ם קורא, לא משתמש במילה צילת, הוא משתמש במילה שפע, גם בקבלה יש שפע, שזו אותה מילה בדיוק. והוא אומר ששפע זה הדרך, בחלק ב' פרק י' ב', הוא מסביר את זה, מסביר את הנושא, זה פרק שעוסק בנושא של שפע, ושם הוא אומר, אין לנו מילה לדבר הזה, ואין לנו הבנה לדבר הזה, אבל אחרי שאין לנו מילה, מה שאנחנו כן יכולים לקרוא לזה, זה שפע, כי זה שפע זה כמו נביאה ממעיין. אז מעיין זה הכוונה, יש ראש אחד של נביאה ומתפצל. זה כמו שהנער מתפצל לארבע ראשים. זה הכוונה שם, שמהאין סוף, יש את ארבע אותיות שהן הוויה או... הספירות מתחלקות גם לארבע, אז הקטגוריות העצם של העגבניה זה המקום שהיא מצטמצמת מהאינסוף לעגבניה. לפעמים הצמצום עובר דרך שלבים, מצטמצם לנבראי בעלי חומר, ואז יש דומם צומח חי מדבר, ובצומח יש משפחות של צומח. זה, ואז זה מגיע לעגבניה ספציפית, זה לא משנה, השלבים האלה אין להם שום הבדל. או, פנחס שואל שאלה נהדרת, איך אנחנו מתפללים? זה הכותרת של מה שכתבתי בשיעור, איך לפי הרמב״ם אפשר להתפלל. אז זה השאלה שמעסיקה, זה שאלה גדולה, וכבר דיברו עליה, האמת שבקדמונים לא דיברו על השאלה הזאת, מפרשים בקדמונים, אני לא שאל אותה, בחוקרים, באוניברסיטה, בפרופסור ליבוביץ' כל אלה, הם העלו את השאלה הזאת, כי הם לא הבינו עד הסוף על מה מדובר פה, והכותרת של מה שכתבתי זה, איך לפי הרמב״ם יש דבר כזה תפילה, ואנחנו נגיע לזה פנחס, כי זה נושא מרכזי, אתה שמת לב שזה הנושא המרכזי זה נושא מרכזי שעומד פה מאחורי הדברים שאנחנו מדברים, ונגיע אליו, עוד מעט צריך עוד קצת לפתח את זה בשביל שאפשר לדבר. מה שכתבתי באתר, הוא יצא לי קצת ארוך, אבל לא הצלחתי לקצר את זה יותר. הכותרת זה איך אפשר להתפלל לשיטת הרמב״ם, כי אם הבורא אין לו שום תואר חיובי והוא לא משתנה, זה בעצם שתי הבסיסים לשאלה הזאת. זה אין בו שינוי, זה כתוב תכף בפרק י' ב' ישב, שאין בו שום שינוי, לא ייתכן בו שום שינוי, הוא בנצח, אין בו זמן, אז אין לפני ואחרי, אז איך יכול, שינוי אומר שקודם היה ככה, אחר כך נהיה אחרת. אבל אם אין זמן, אז אין קודם ואחר כך, אז אין שינוי. אין בו גם הגדרות, אז ממה למה הוא השתנה ולא מוגדר, אין אצלו שינוי, הוא נצח. אז תפילה עושה שינוי. אני בא ומבקש, ואז הוא עונה לי, אז הוא השתנה. לפני שביקשתי, הוא עושה ככה, אחרי שביקשתי, הוא עושה אחרת, אז אני פעלתי שם שינוי אצלו. הוא מקשיב, הוא משתנה. זה שאין בו שינוי, זה שאלה. שאלה שנייה זה גם שאין בו שום תואר חיובי, אז עם מי אני מדבר? אני לא יכול להגיד לו, תסתכל עליי, תאהב אותי, תתייחס אליי, תשמע, תבין שקשה לי. אתה מיד מייחס לו תארים. אם הוא מופשט לגמרי, אז אל מי אתה פונה בעצם? אז נכון, פרחה, שמת את האצבע ממש על הנקודה, ואם אתה רוצה הסבר יותר ברור, אז צריך לקרוא מה שכתבתי, כי אני לא אחזור עכשיו לכל מה שכתוב שם, זה, אנחנו לא נגמור ככה, אבל כתבתי את זה קודם בוורד, אז יצא לי 17 עמודים. אז זה קצת הרבה, אבל אבל אני אנסה ללכת פה בקיצור, בלי כל זה, והשאלה לא תהיה ממש ברורה כמו שם, אבל בכל זאת התייחס אליה, אבל עוד קצת בהמשך. צריך עוד קצת להתקדם פה לפי הסדר, עד שנגיע לזה, אבל זה ממש נכון, זה הנושא. אז כן, אז עכשיו, קטגוריית העצם זה מה שקוראים לו הרצון הראשון. זה ההוויה של הדבר, איכשהו יונק מהאינסוף ומגיע לצמצום, זה כאילו, אנחנו עוד לא בצמצום, כבר יצאנו מהאינסוף ואנחנו עוד לא בצמצום. זה מין נקודה כזאת, נגיד עם השמש, נגיד יש בגיאומטריה דבר שנקרא משיק, אני מצייר עיגול ואז אני מצייר קו ישר, שהוא נוגע בעיגול בדיוק, יש נקודה אחת שמשתפת לקו ולעיגול. הקו כאילו מתקרב לעיגול, לא נכנס לתוכו, אבל נוגע בו בלי להיכנס לתוכו בכלל, אלא כאילו רק בנקודה אחת יש נגיעה. אז נגיד השמש זורחת, אז העיגול העליון של השמש נגע באופק, עוד לא עלה אף טיפה של השמש מעל האופק שנגיד שהיא זרחה, אבל נגיעה באופק כבר כן יש. זה הנקודה הזאת, זה הנקודה ש זה קטגוריית העצם. זאת אומרת, העגבניה יוצאת מהאינסוף ומצטמצמת לעגבניה. איפה זה קורה, השינוי הזה בין האינסוף למצומצם? הנקודה שכאילו, יש איזה, נגיד בן אדם חי ואז יש איזה נקודה שהוא מת. יש הרבה דיונים בגמרא מה קורה בנקודה הזאת. אם אתה תופס אותו על הנקודה, זה אי אפשר לתפוס, כי זה נקודה, היא בעצם אפס בזמן, כאילו, אין לה, עד עכשיו הוא חי, מעכשיו הוא מת. הנקודה שזה התחלף, אתה לא יכול לשים עליה, אין לה אורך, זה לא אורך של זמן. זה לא, זה בלתי תפס. אם נגיד בן אדם אמר, אני נותן לאשתי גט בתנאי שהוא יחול, באותו רגע בדיוק שאני מתתי, בבת אחת עם הרגע שבו אני מתתי. זאת, הוא הגדיר בהגדרה שכלית שהגט יתפוס, שהוא גמר לחיות ועוד לא התחיל, שהוא גמר להיות חי ועוד לא התחיל להיות מת, אלא הוא על נקודת השינוי. מה קורה שם? מה, אז הוא חי יכול לגרש את האישה, מת לא יכול לגרש את האישה. עכשיו הוא אמר, אני אגרש, אני נותן לך עכשיו גט, אבל אני מגדיר שהוא יתפוס, אני אגרש אותך, אני עושה תנאי מראש, שהתפיסה של הגט, החלות ההלכתית שלו תהיה ברגע שאני מת, לא לפני, לא אחרי, אלא על הרגע. אז יש דיונים ארוכים, הוא גמר לחיות או שהוא התחיל למות, הוא חי או מת, אז אתה אומר, הוא לא חי, כי זה הרגע שכבר, של סוף החיים, זה לא שעוד מעט יהיה סוף החיים, זה עכשיו סוף החיים. אז זה לא חי, אבל גם לא מת, כי זה הרגע של, של סוף החיים, אז זה לא, עוד לא התחלת המוות. אז, אז זה לא חי והוא לא מת, אז מה הוא כן? גם וגם. נכנס לשעות פעם איזה סוד כזה, גם בכניסת שבת יש. כשנגמר עם שישי והתחיל שבת, כאילו, שקיעת החמה, אז על הנקודה, מה זה? זה שבת, זה חול, זה גם וגם, או שזה לא זה ולא זה? אז אם זה לא זה ולא זה, אז מה זה כן? אז כל הדעות האלה יש בגמר, בסוגיה שבין השמשות. ומי שאומר שזה לא זה ולא זה, אז זה בעצם, זה רגע שהוא מחוץ לזמן, כי האורך שלו הוא אפס, אז הוא בעצם, שם אתה פוגש את הנצח, אתה מחוץ לזמן. כי הזמן זה רצף. זה תנועת התקדמות, ואם אתה לוקח נקודה, אז כבר אין לך רצף, אין לך תנועה, אז אתה בנצח כבר, יצאת מהזמן, זה לא יום שישי וזה לא יום שבת. טוב, הגמרא, איך לוקחים את זה להלכה, מה עושים עם זה, זה מאוד, אז יש בסוף מחלוקות ודיונים וחקירות. אז זה הנקודה שבעגבניה, שזה קטגוריית העצם שלה, שהיא מהצמצום עברה, מהאינסוף עברה למוגבל, ועגבניה היא הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו שהיתוש הוא הקדוש ברוך הוא, תמיד הקדוש ברוך הוא, כי גם המצומצם זה הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא כמצומצם, זה שמש עם קרניים, שהקרניים זה השמש, זה לא משהו אחר, העולם המצומצם זה הבורא, זה לא משהו אחר. אז, אבל הבורא מתגלה כאינסוף, מתגלה כמצומצם, והמעבר, זה כבר קשור לפרק שלנו, שהמעבר זה לרדת, ולחזור לאינסוף זה לעלות. תכף נראה. אז נקודת המעבר הזאת, זה קטגוריות העצם של אריסטו, וזה ספירת כתר אצל המקובלים. זה מעל ה... זה מעל הצמצום, הצמצום זה כבר ספירת חוכמה שיש שם הגדרות, כבר נכנסות שם תשע קטגוריות האחרות, יש לעגבניה מהות, מהות עגבנייתית, שאחר כך היא מתגלה כאדום ועם טעם ועם ריח וגודל. אז המהות זה כבר ספירת החוכמה, אבל פה אנחנו, כמו שבנקודת כניסת שבת, בנקודת עצמה זה עוד לא שבת, זה רק הנקודה, אז זה גם פה, זה עוד לא הצמצום, זה רק הנקודה, זה כבר לא אינסוף, אבל זה גם לא, עוד לא הצמצום. אז מבחינה זאת זה מעל הצמצום, הצמצום יונק מזה, הוא שופע מזה, אז זה נקרא ספירת כתר, שהיא מעל הצמצום, ואין לה מציאות כשלעצמה, ספירת כתר זה לא דבר שנמצא, זה הנקודה של המעבר מהאינסוף לחוכמה. לנקודה, מסתכלים על הנקודה, אז קוראים לזה ספירת כתר, אבל זה לא הוויה, זה לא, אין שם, זה נקרא עולם האצילות, זה אצילות זה השפע, זה מילה נרדפת לשפע, אז זה הנקודה של השפע הזה, יוצא מהמעיין ומתחיל להגיע למצב שיש כאן איזו זרימה שאפשר להגדיר אותה, זה זורם כמות כזאת של מים, לכיוון כזה, יש מתפצל, אז הנהר שמתפצל הוא כבר ספירת חוכמה, כי כבר יש לו הגדרות, יש לו ריבוי, יש לו צורה, והנקודה עצמה שלה יצא מהמעיין אל הזרימה, אז שם עוד אין את הצורה של הזרימה, עוד אין את הזרימה, זה רק ה... אבל זה כבר היציאה, זה מה שקורה לספירת כתר, וזה הרצון הראשון. כי קוראים לזה רצון, כי הרי אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה מצטמצם, הוא לא היה בורא את העולם. הבריאת העולם זה בא ממנו, זה נקרא שזה רצונו, זאת אומרת, זה פירוש בהגדרה, זאת אומרת, זה לא שחסר לו משהו, והוא רוצה משהו, והוא בודד, והוא בועל, זה הכל הוא עצמו. לפני הצמצום זה הוא עצמו, אחרי הצמצום זה הוא עצמו. אם משעמם לו לבד עם עצמו, אז זה אותו דבר. הוא לא התקדם. הוא לא בא לעצמו, בן זוג, קהל, חברים, אהובה. אז הכל רק הוא עצמו, ולא חסר לו כלום. זה לא, בגלל זה זה לא הרצון שאנחנו מבינים, אבל זה נקרא רצון כי רצון זה משון ריצה. הוא מצטמצם, הוא קורא פה משהו, יש מעיין, המשהו הזה זה רצונו, זאת אומרת, אם הוא לא מצטמצם, לא יש איך לדבר על רצונו, אבל אם יש בו, כן, אני חושב שזה אפשר להבין למה זה נקרא רצון, וזה הוויה עצמה. וכשאצל אדם זה גם הרצון הראשון שלו, וגם לאדם יש רצון ראשון, שזה ההוויה שלו כן מושפע מנקודת השפיעה של המציאות שלו מהבורא, זה הרצון הראשון שלו, וזה מעיין המציאות שהוא ינק ממנו, ומשם מתחיל, זה גם קובע משהו, כי עצם העובדה שאני זה מה שאני, למה אני מה שאני, למה אני לא פיל עם אף ארוך? כי כשהבורא צמצם את עצמו, הוא צמצם את עצמו לאדם וגם לפיל, ובי הוא הצטמצם צמצום לאדם, ובפיל הוא הצטמצם צמצום לפיל, זו הסיבה שאני אדם ולא פיל. אז הוא רצה אותי אדם, וההוויה שלי מתחילתה, זאת אומרת, למה הוא מצמצם את עצמו לפיל ולאדם, ולא לדברים אחרים? זה בא מהאינסוף כבר. אז הרצון הראשון זה איך שאני נובע מהאינסוף כאדם. האינסוף מצמצם את עצמו שיהיה אותי. אז ההתחלה של המציאות שלי, נקודת היציאה שלי מהאינסוף לצמצום, זה הרצון הראשון שלי. זה אותו רצון של הבורא, זה גם הרצון הראשון שלי, זה לא שני דברים, זה לא שני רצונות. זה לא שלי יש את הרצון שלי והוא יש את הרצון שלו. אלא רצונו זה הצמצום, ואני זה הצמצום, שמאינסוף לאדם, אז אני זה רצונו. וזה שכתוב במשנה, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת המשנה, תמיד לומדים את המשנה, מה זה עשה רצונו כרצונך, שאני אומר, אני מקיים מצוות, ואני עושה משהו, נכון, פנחס אומר נכון, אפשר לראות כתוב. מאוד מדויק, נכון, שפרחס אומר שיש עוד נקודות מעבר, כמו בין הערות לשינה, והרבה נקודות כאלה, שאם אתה תופס את הנקודה עצמה, שאני כבר לא ער ועוד לא ישן, אלא עצם הנקודה המדויקת, אז עוד פעם זה מקום כזה שאתה לא יודע, אתה ישן, אתה ער, אתה גם וגם, אתה לא זה ולא זה, אז מה אתה כן? עכשיו, אם הולכים עם זה עוד פנחס, כל המציאות היא רק נקודות כאלה, אם נשים לב טוב, כי כל רגע של הווה הוא רגע נביאה מעבר לעתיד. אז כל המציאות היא רק הנקודות האלה בעצם, כי אומרים, העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כרף עין. אז ההווה הוא רק נקודה, הרמב"ם אפילו מתווכח אם מדברים שאין אטומים של זמן, הזמן זה לא רצף של רגעים, כי כל רגע אתה יכול לחלק עד אין סוף, זה משך אחיד, הומוגני, רציף, זה לא רגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, זה רגע אחד שכאילו מתחת אותו כמו מסטל, אין שם חתיכות, אז ההווה כרף עין, אין הווה, אין נקודת הווה. היא המעיין שהעתיד יונק ממנו מהעבר. זאת אומרת, כאילו, העבר הוא ממציא את המציאות לעתיד. ונקודת המעיין כאילו, כמו שהקדוש ברוך הוא ממציא אותנו, אז יש את הנקודת מעיין שמהמציאות שלו אל המציאות שלנו, נקודת המעבר, אפשר לראות גם שהעבר ממציא את העתיד. ונקודת המעבר בין של ההמצאה הזאת, זה נקודת ההווה, שהיא רק נקודה, וכל העולם הוא רק נקודה. אבל יש אשליה בעולם שזה לא ככה. אבל הנקודות שפנחס אומר, ואם מחפשים בנרות, אז אתם מוצאים עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, ופתאום רואים שזה לא נגמר, שזה הכל. וכאילו, נרדמתי, אז מה הנקודה בין הערות לשינה? חלמתי, אז מה הנקודה שלפני שחלמתי ושאחרי שחלמתי, שזו נקודה שעברתי מלא חולם לכן חולם. ויש נקודה שעברתי מלנשום, מלשאוף אוויר ללהוציא אוויר. זו נקודה מדויקת שגמרתי להכניס אוויר ומשם התחלתי להוציא את האוויר, אבל זה עובד, זה על הנקודה. אז אתה רואה, מתחיל לחפש, אז אתה מוצא עוד וכל דבר. נדבר, הנקודה שהתחלתי להגיד את המילה ורק... התחלתי אותה כבר, אבל עוד לא התחלתי אותה. יצאתי ממצב ששותק ועוד לא נכנסתי למצב שמדבר. והחלפתי מילה אז עוד פעם. החלפתי עוד אז עוד פעם. הכל, אתה צודק, זה מאוד יפה. יש רגעים שרואים אותם, ואז מי זה מתחיל לחפש, ורואים ש... ובעצם זה החומר שהמציאות עשויה ממנו. זה מאוד יפה, כי אם באמת לומדים לראות את המציאות ככה, זה המדרגה של לחיות בעולם האצילות. זה המדרגה שהמקובלים שאפו אליה. הם רואים את כל העולם כאצילות מהבורא. כל העולם זה הנקודה הזאת. אז גם יש שאלה שהעולם נפרד מהבורא. אז כן. זה שיש עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה קיים בכל דבר. השאלה באיזה עומק אתה מסתכל עליו. אתה מתחיל להסתכל מהחזות החיצונית, זה עולם העשייה. יש פה עגבניה, יופי, קניתי, שמתי יקר, אני אוכל בסלט נהדר. אבל אם אתה מתחיל לראות חומר וצורה, אז אתה כבר עובר לעולם היצירה. ובריאה זה עוד דבר, והצילות, זה הנקודה הזאת שעוד אין בריאה. זה רק הנקודת הממשק, מהאינסוף לבריאה. וגם את זה אפשר בעגבניה, ורואים את זה ברגעים האלה, ואם רואים שכל המציאות היא הרגעים האלה, אז זה בעצם, אז רואים בעצם את עולם האצילות במציאות. אז זה נקרא רצון הראשון. עכשיו, אז כתוב במשנה, עשה רצונו כרצונך, מה זה אומר? בדרך כלל אומרים שזה מין דבר מוסר פשוט כזה, כאילו, יש מלך, אז אני אומר, מה רצוני לעשות רצונו של המלך? כי אני עבד נאמן למלך, מה רצוני? כי הם מצוות, אז רצוני זה לעשות את רצונו, אבל אם זה היה ככה פירוש, אז היה צריך להגיד, עשה רצונך כרצונו, מה זאת אומרת? עשה זה תפעל, תעציב, תשנה, תעבוד, תעבוד על הרצון שלך, תשנה אותו, תעשה אותו, יהיה כמו הרצון של הבורא, זאת אומרת שתרצה כמיצות, תרצה שמוע בקולו, אבל לא כתוב, אז היה צריך כתוב, עשה רצונך כרצונו, תפעל, הרצון שלך וכל היום לאכול גלידה, לאכול שפנים ולבעול נידות, אז לא, תעשה את רצונך, תעבוד עליו, תהיה מדהים לרצונו התברך, שתעשה משהו קצת יותר עם אחים שלך. אז היה צריך כתוב, עשה רצונך כרצונה, אבל כתוב הפוך, כתוב עשה רצונו כרצונך, כאילו, לך לרצון שלו, תעשה שם פעולה על הרצון שלו, שזה יתאים לרצון שלך. זאת אומרת, אני רוצה שאשרי ישתוק לי את האוטו, אז אני עושה את רצונו של אשרי כרצוני, שהוא לא משכנע אותו לשתוק לי את האוטו. אז ככה אני פונה לגבי אוכל. אני פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני רוצה לזכות בקפיס, אני אעשה את רצונך כי רצוני, אני אעבוד עליך עד שאתה תרצה שאני אזכה בקפיס. זה בעצם מה שכתוב. אבל כתוב, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. מה הבלגן הזה? לא מדברים פה על לימוד תורה ולא על קיום מצוות, אלא... פעם דיברנו על זה שכל המציאות של אדם זה שכל. הבשר הוא שכל, למה? כי הוא יודע שקר בחוץ. קר לו, אני יוצא החוצה, קר לי. יש לי ידיעה על מה קורה במציאות. ידיעה על מה שקורה במציאות זה הגדרה של שכל. לבשר יש שכל, הוא יודע מה קורה, יש לו אינפורמציה על מה שקורה מחוץ לו. הרגשות זה שכל, כי אני רואה בן אדם ואני רואה שהוא עצוב. אני אשיר עצוב ואני שמח, אז אני נהיה שמח. אני מזהה רגשות, זה לא עבודה שכלית. הרגש שלי מזהה רגשות, אז הרגש שלי הוא שכל. משיג רגשות. המוח שלי משיג את המושכלות השכליות, את הצורות. אז גם הוא שכל, הכל שכל. והרמב"ם אומר בשמונת פרקים. הנפש השכלית היא צורה של כל הנפשות האחרות ויחד איתה. אין הבדל בין כל הכוחות האדם מבחינם של... הנפש השכלית זה הכל. זה כתוב פירוש ברמב"ם. עכשיו, גם הרצון הוא שכל. הרצון הוא מזה רצון. לא בחשיבה. ולא בכוח הדמיון. רצון מזה רצון, כמו ששכל מזה מושכלות, וכמו שרגש מזה רגשות, וכמו שבשר מזה עם כרוחם, או כל הדברים. אז... אז פה מגיעים לתפילה, שיש אחדות הרצון, ברגע שאני, הרצון שמזהה את הרצון של בורא, מתאחדים, כי זה רצון אחד, הרצון הראשון הוא בעצם הוא שני דברים. ויש התאחדות של הרצונות, וזה בעצם מה שעושים בתפילה. אני כתבתי על זה עוד יותר, אני לא יכול עכשיו, זה אנחנו לא נגמור אף פעם. אם זה מעניין, אז תקראו, בבלוג של השיעור הזה, זה יש שם יותר אריכות על זה. כן, אז... אז שלא רק, רצית רק עוד להוסיף נקודה אחת, כל המילים משתתפות, המובנים השונים שלהם בעומק, יש להם משל אחד של השני, הם מתאחדים. עכשיו, הרב אומר שהמילה רצון, שאומרים הרצון הראשון, והרצון הרגיל, שאני רוצה כסף, רוצה לאכול, הרב אומר, זה מילים משתתפות, זאת אומרת, זה כמו שאומרים עין, אז יש עבר הרגילה ויש מעיין מים. אז, הרצון, אז הרצון האלוהי זה, והרצון האלוהי זה דברים שונים לגמרי. כמו שמעיין מים והעין שרואים, זה שני דברים שונים לגמרי, אז אפילו שם בו תמיד. יש, איך זה בכל זאת, איך זה בכל זאת מתחבר, כן? הרצון הראשון הוא לא, הוא יכול להשתנות. זה הסיבה שאנחנו משתנים. אני הייתי יותר, היום אני זקן. הרצון הראשון הוא משתנה כי אין שם הגדרות שכליות, אז אין לפני, אין אחרי, אין הגדרה מ-א' לב', אז אין מושג של שינוי, זה מעל המושג של שינוי. עכשיו, בעולם שלנו אי אפשר לתפוס דבר כזה שזה מעל ההגדרות, אז זה מעל המושג של שינוי. אז אנחנו תופסים שזה משתנה, זה רק בתפיסה של העולם הזה. איך זה באמת זה? זה פשוט זה מופשט, זה הפירוש שזה משתנה. להגיד משתנה באמת, זה הפירוש שזה מופשט, שזה מעל כל הגדרה. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, אז איך אנחנו רואים את זה שזה משתנה? יש עוד דוגמה לזה, למשל אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל רגע ורגע. זה לא נכון, אין אצלו רגעים בכלל, אין אצלו זמן, אין אצלו משך של זמן. אצל הקדוש ברוך הוא אין כל רגע ורגע, כי הזמן לא עובר אצלו. הוא בנצח. אז אין רגע ורגע ורגע ורגע, אין משך. לזמן אין משך אצלו, הוא בנצח. הוא מחוץ לזמן בכלל. אז מה זה כל רגע ורגע? בגלל שאנחנו לא יכולים לתפוס את הנצח, ואנחנו חושבים בכלים של העולם החומרי, אז אנחנו אומרים כל רגע ורגע, אבל זה לא אמירה נכונה. זה לא משהו. עכשיו, שהרצון הוא משתנה, גם כן, עוד פעם, משתנה זה עניין של משהו.
דון אמר כמן יצפו ווץ בחיר, מרנה דתוב בשמה, לסבויכל דרגירונג אנגשטלטה.
אני לא הצלחתי לשמוע, זה לא ברור כל כך. סליחה. לא יודע, מישהו פה שאני לא מכיר, והוא לא רואה אותו יותר טוב, לא הבנתי מה. אז אז כן, אז גם בנושא של שינוי ברצון, אנחנו לא יכולים לתפוס שאין דבר כזה שינוי, כי אין משך. עוד פעם, שינוי זה תלוי במשך של זמן, בהתמשכות של זמן. היה ככה, עכשיו אחרת, זה שינוי. אנחנו לא נכנס על המוח להגיד שאין דבר כזה שהיה ועכשיו לפני אחרי. כאילו, שינוי זה לפני השינוי היה ככה, אחרי השינוי היה אחרת, זה כבר מושג של זמן, לפני אחרי. אנחנו לא יכולים להוציא מהתפיסה שם את המשקפיים האלה של לפני אחרי ותפוס שאין לפני אחרי. אז אנחנו קוראים לזה שהוא משתנה, למרות שזה לא באמת שינוי, אלא זה פשוט שהוא מחוץ להגדרות. אבל זה רצון חופשי, ובתפיסה שלנו הוא יכול להשתנות, ושייך בו שינוי. רק אחרי שזה נכנס להגדרות של חוכמה, אז זה כבר לא שייך שם שינוי. זה כמו אחד ועוד אחד שווה שתיים, שאין בזה שינוי. לא ייתכן שינוי. אז זה היידיש. טוב, תתרגם לנו ותכתב. אז בסדר. עכשיו, זה שברצון הראשון שייך שינוי, אז זה בעצם הסיבה שאנחנו משתנים, שיש שינוי בעולם, וגם טוב, אני לא אכנס לזה, אז כאילו, טוב, זה נמצא שם כתוב שכאילו טוב, אולי זה כן, כי זה חשוב, זה כן, זה המחשה, לפעמים המחשות חשובות. נגיד, אני עבדתי עם תינוקות, היה לנו משפחתון עם תינוקות, עכשיו, היו שש, אחר כך באותו סכום העלינו את המחיר, אז לקחנו רק ארבע, הרווחנו את הדבר, לא הרווחנו מזה ארבע, שתי משכורות, אבל זה המשפחתון בוטיק, מאוד יקר, הכי יקר בירושלים, הרשנו לעצמנו. אז אז היו ארבע ילדים, תינוקות, מגיל חצי שנה עד גיל שנתיים וחצי. לא זוכר, נגיד שנה וחצי מדובר. אז אני יושב איתם בחדר, וחיפשתי כל הזמן איך מתקשרים עם תינוקות. אז אפשר עם מגע, אפשר לשדר כל מיני דברים, אפשר עם מבט, אפשר עם איזה לשדר וייבס כאלה, הרבה חיפשתי וכל מיני, זה המחקר שלי. ובסוף הגעתי לזה שלא צריך לשדר כלום, לא צריך לשדר מבט, וייבס, איזשהו תחושות, כלום. אני יושב שם איתם על הכיסא, ואני שוקע לתוך עצמי, ואני מרגיש את עצמי נוכח. אני מרגיש שאני נמצא בכלל. מה זה שאני נמצא? במובן הכי ערום. הכי, הכי, הכי נקודה גרעינית של העובדה שאני נמצא, ניסיתי להיות עם זה. ממש להיכנס פנימה ולחוות שאני בכלל נמצא. ואז גם אחרי שזה היה, אז גם יכולתי לחוות את זה איתם, שהם נמצאים. ואז פתאום הרגשתי שאני רוצה שהם יהיו פעילים, אז הם פעילים. אני רוצה שהם יהיו שקטים, הם שקטים. אני רוצה שהם ממש לחבות אותם, שתקבל שנה, הם מתחבים. אני רוצה שהם יתעוררו, הם מתעוררים. ממש, ממש, זה עבד. אני לא אמנתי לעצמי, זה לא נראה לי הגיוני. אבל זו התקופה, כל יום היינו איתם 8 שעות, וכל יום בדקתי את זה, וזה פשוט ראיתי שזה קורה. אמרתי לאשתי, תראי, עוד הם כמה משתוללים, תבואי עוד 3 דקות, עוד 5 דקות, תראו אותם שקטים. והיא באה ואומרת. עכשיו, אני לא יכול בשיטה כזאת לשדר להם, תאספו את הצעצועים. או תעזוב את הצעצוע שלו, אל תחטוף לו, תעזוב לו, תיקח צעצוע אחר. אני לא יכול לתת תקודות כאלה. זה לא עובד ככה. בשביל זה צריך לדבר. או לשדר באיזושהי צורה שהם יבינו, אם לא דיבור במילים, אז באיזה דיבור שהם כן מבינים, אני מחזיק אותו ושם אותו שם, אז הוא קולט שאני לא רוצה שהוא ירביץ לו. אז זה לא עובד על דברים כאלה, זה מופשט. אבל זה עובד על ההוויה עצמה. האנרגיה, כמה אתה אנרגטי, זה בהוויה עצמה שלך. זה מידת האנרגיה שלך. לא משנה מה אתה עושה, זה כבר פרטים. אבל באיזה ווליום אתה, על איזה ווליום אתה מכוון, על איזה עוצמה של אנרגיה יש בך. זה בהוויה עצמה. וברגע, הרצון הראשון, הוא מחבר את הכל לאחד, הוא מחבר את הבן אדם והבורא הם אחד, והאנשים השונים הם אחד, ואז פה מונח הסוד של התפילה, שבגלל שרצון הוא משתנה והוא אחד, אז יש אפשרות שגם אני המוביל של השינוי, זה כתוב צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה כתוב בגמרא, זה לא רק חסידים אומרים. וזה הפירוש, עשה רצונו כרצונך, אתה, בגלל שהרצון הוא אחד ואתה אחד איתו, אז לקבוע באיזה אופן הצמצום יצא מאינסוף, אתה שותף שם, כי גם אתה בנקודת המעיין בין הצמצום לאינסוף. אני עצמי זה המעיין, אז המעיין שלך היא מהמציאות שלו, לא שלי, אבל אני שם, אז אני מאוחד עם זה, אז הרצון שלי גם שם. ורצון שיכול להתאחד עם הרצון שלו, עושה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו, ותהיה התאחדות הרצונו. וזה מה שקרה עם התינוקות האלה. ואז זה כבר מתקרב למושג של רצון הרגיל האנושי. אני רוצה אותם שקטים, אז אני משקיט אותם. אני רוצה אותם פעילים, אני מפעיל אותם. אז בסדר, אז עכשיו, הרמב״ם פה אצלנו, כשמדבר על ירד ועלה, ירד זה שהשמש יש לה קרניים, ועלה זה שהשמש אין לה קרניים. וזו אותה שמש. זה מונח ברצון הראשון, הצמצום, האם להצטמצם ואיך להצטמצם, ואיך להתגלות, כמה להתגלות בצורה של המעיין, של התחלת המעיין, וכמה להתגלות בצורה של מה שכבר יצא מזה החוצה וזרם. אז זה עכשיו, איך זה יכול להיות שגם האינסוף הוא הבורא וגם המצומצם זה הבורא, ואיך שניהם זה בורא אחד ואין בבורא בחינות שונות, זה כל זה סוד הצמצום, סוד מעשה מרכבה. אנחנו לא באמת מבינים את זה, לא יכולים להבין, זה קצרה, כוחות בני אדם מקצרות לדעת את זה. אבל בכל זאת הרצון הוא פועל שם שינוי. והשינוי זה עלייה וירידה שאנחנו מדברים עליה. אנחנו לא יכולים להבין באמת איך קורה הצמצום, אבל אנחנו יכולים להבין שהצמצום הוא מהרצון, והרצון הוא מעל כל הגדרה, אז הוא לא שייך בו שינוי, אבל בעולם שלנו, בעולם המצומצם, זה נתפס כשינוי. זה הרמב״ם אומר, במורה נבוכים, חלק בפרק י"ח, הוא אומר שברצון הראשון יש שינוי. והוא אומר, זה לא קושייה שהקדוש ברוך הוא לא משתנה, כי זה לא שינוי כזה, זה שינוי שאנחנו קוראים שינוי בגלל שמחוץ לכל הגדרה ומחוץ לכל זמן, אז אנחנו לא יכולים להגיד, רק שאתה אומר דבר לא משתנה, אחד ועוד אחד שווה שתיים זה לא משתנה, אז היית צריך להגדיר משהו, אבל פה שאתה לא מגדיר אז אין לך תפיסה, אז אתה לא יכול להגיד שלא משתנה, אז אנחנו חווים את זה כמשתנה למרות שבעצם זה... זה נצח, זה לא שינוי באמת. אז זה ממש מדויק יפה במילים של הרמב״ם שם בחלק בפרק י"ח, שהוא מדבר על השינוי ברצון האלוהי, אז הוא אומר שפילוסופים בגלל זה אמרו שאין לבורא רצון, הוא רק שכל, כי לא ייתכן שהוא משתנה. אז הוא אומר, זה לא נקרא שינוי, זה המהות. זה לא שינוי, זה הדבר עצמו. אתה חווה את הדבר עצמו כמשתנה, כי הוא מעל ההגדרות שלך, אז אתה לא יכול ללכוד אותו, אתה לא יכול לקבע אותו. זה כמו פרפר, אתה תוקע אותו בסיכה על הלוח שלא יעוף. אין לך סיכה לתפוס את זה, כי זה מעל כל ההגדרות שלך, לא בגלל שזה בתוך ההגדרות וזה משתנה מאלף לבית. מים חמים מתקררים, אז יש הגדרה של חם, הגדרה של קר, הגדרה של מים. אז זה שינוי, שינוי כזה אין אצל הבורא. אבל יש שהוא מחוץ להגדרה, אז הוא גם מחוץ להגדרה שכן משתנה, לא משתנה. אז אצלנו זה נתפס כשינוי. אז הוא אומר, אתם קוראים לזה שינוי, אבל זה הדבר עצמו, הוא כזה. זה המילים שלו. זאת אומרת, זה לא שינוי, זה המהות. והמהות היא מופשטת, אז אנחנו לא יכולים לתפוס אותה כלא משתנה, אז מבחינתנו זה נתפוס כמשתנה. אז השינוי של זה שאנחנו מדברים עליו, זה עלה וירד. שהוא לפעמים מתגלה כאינסוף, הוא לפעמים מתגלה כמצומצם, וזה משחק. זאת אומרת, בבית המקדש הוא גילה את עצמו כאינסוף. כשנחרב בית המקדש, אז הגילוי הזה עלה, הוא ירד לבית המקדש, כמו הוא גילה את עצמו כאינסוף בבית המקדש כרצון ראשון, ובזה שיש שם ניסים, שהניסים מראים שאין טבע, אין חוכמה, אין הגדרות, הכל זה רק רצונו יתברך החופשי, זה הפירוש של נס. שמחוץ לגדרי טבע, כוונה מחוץ לחוקיות, אלא ברצון חופשי, ישירות, כמו ואמר אלוהים, יהי אור, אין שם חוקי טבע. אין שם שום דבר הכרחי, זה הרצון הפשוט שמיד הופך למציאות בלי תיווך של טבע, אז זה נקרא נס, זה היה בבית המקדש, אז הוא ירד, הוריד שפינתו בבית המקדש, האינסוף ירד אל העולם המצומצם והתגלה בו בבית המקדש, ואחר כך הוא עלה שנחרב בית המקדש, אז הוא חזר להיות נסתר וחזרנו לטבע. אז וזה הכל הרצון הראשון, זה, הרצון של זה הוויה, ההוויה של השמש, עם קרניים או בלי קרניים, ההוויה זה הרצון הראשון שלה, זה. מה פירוש רצון ראשון? בגלל שהיא יכולה ככה וככה, אז קוראים זה שהיא רוצה, היא רוצה להיות עם קרניים ורוצה להיות בלי קרניים, כי אם לא תקרא לזה רוצה, אז איך תקרא לזה? פתאום קרה שהיא עם קרניים ופתאום קרה שהיא בלי קרניים, היא יצאה ככה, במקרה היא... לא, היא רצתה, היא עשתה, זה המהות שלה, זה מה שהיא. אז אנחנו בזה שהיא רצתה להיות ככה, זה לא מילה מדויקת, זה לא מילה נכונה, הרב אומר, אין לנו מילה לזה. מיוצר המילים שיש לנו, זה המילה הכי פחות לא מתאימה. אז בגלל זה קוראים זה רצון. אז הרצון שלו זה הצמצום, והנביאה של הצמצום זה מחוץ לכל הגדרה, אז מחוץ לכל הגדרה שקובע את הצמצום, אז גם הוא קובע אותו פעם ככה ופעם ככה, ופעם צמצום שמסתיר את הבורא ורואים רק טבע, ופעם צמצום שמגלה את האינסוף ורואים ניסים. והשינויים האלה זה הפירוש עלה וירד. הוריד שכינתו ואלה שכינתו. זה שינויים של הרצון הראשון במהותו הוא שינוי, בחפצה, כי הוא בלי הגדרות, בלי הגדרות זה שינוי. כי אם שום דבר לא מוגדר, אז מה קובע? מה קובע שזה יהיה ככה ולא אחרת? אין כלום. מוגדר, אין שום הגדרה, אז אין שום דבר שאומר, זה עכשיו יהיה ככה ולא אחרת. כן, אז זה אי אפשר לדבר, אי אפשר להבין, אין איזה מילה, אבל בעולם שלנו, במילים שלנו, אנחנו קוראים לזה רצון, קוראים לזה שינוי, שינוי כזה, זה לא אותו שינוי. אחר כך נלמד איזה שינוי, כן, טוב. בצמצום עצמו, אחרי שהבורא כבר הגדיר, אז שמה, טוב, נראה, צריך להבין, הפרק הבא שאחריו זה ישב הרמב"ם אומר, אין בו שינוי בכלל. שום צורה, הקדוש ברוך הוא לא משתנה. קודם אמרנו, עלה ירד, כן השתנה, כי ברצון הראשון שייך שינוי, כמו שהוא כותב בחלק ב' פרק י"ב, אולי בשיעור הבא נקרא את זה בפנים, כי זה באמת זה כמה שורות רק, וזה מפתח. אז אם הרצון הראשון הוא כותב מפורש בחלק בית פרק בית שיש בו שינוי, והשינוי הזה זה לא קושיה לקדוש ברוך הוא איך הוא משתנה, הרי הוא צריך להיות נצחי, כי זה פירוש רק שהוא מחוץ להגדרות, לא שהוא לא נצחי, זה לא סותר את הנצחיות שלו, זה עצם הנצחיות שלו. הנצחיות זה מחוץ להגדרות, מחוץ להגדרות אז אתה לא יכול להגיד שהוא לא ישתנה, זה לך נקודת אחיזה. אז מה זה שאומרים שקדוש ברוך הוא לא שייך בשינוי? זה פרק הבא, ישר. נגיע, בעזרת השם. אז טוב, נעצור פה, בשיעור הבא אני כבר מקווה לסיים עם ההגדרות, ונקרא בפנים, אמרתי שיש שם כמה מובנים של עלייה וירידה, אני חושב שעכשיו נוכל לקשר את כולם. ביחד, לא רק את המובן שמעניין פה עם הנבואה, אלא את כולם, וזה ייתן אור גם על הנושא של נבואה, ונקרא קצת את הטקסט בפנים, ואולי עוד שיעור או שניים נסיים את הפרק. זה התוכנית. זה תוכנית שכבר מזמן קיימת. אחרת שנגיע למטש. טוב, אז לילה טוב. להתראות.
לילה טוב.
נהיה לטוב, תודה.